מי מוכן לשים, להתעמת עם העניין, להתעמת עם, עם התזה שאנחנו מכירים את, את, את חיזבאללה, שאנחנו מכירים את, את, את חמאס וזה, להתעמת עם זה ולהיות מסוגל לשלם את המחירים האלה. שוב אנחנו נפגשים, הפעם בפודקאסט מספר 11 שלנו, 11, עם הווינר שלנו פה, ארז וינר, תת-אלוף במילואים ארז וינר איתנו, ואני ערכם גבי סיבוני. והפעם בחרנו לדבר על נושא שלדעתנו הוא כל כך תשתיתי וחשוב, והוא מוזנח, הוא כאילו מטוטע מתחת לשטיח, ועניינו אומץ לב אזרחי. אנחנו יודעים, אנחנו כל הזמן מדברים ומהללים ונותנים אותות מופת וגבורה וכל מיני פטנטים לאנשים שגילו אומץ לב בשדה הקרב, בתנאים קשים, וזה באמת כבוד גדול. אבל אני תמיד, אני זוכר שהייתי אומר, האומץ מול הערבים זה החלק הקל של הסיפור. האומץ הגדול והדרישה והתובעני יותר הוא אומץ מול היהודים, הוא אומץ פנימה. והשם שאנחנו נותנים לזה, שלא אנחנו נמצאנו אותו, אלא רסקוב טבע את המונח, אומץ לב אזרחי, הוא העניין. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו, גם ארז וגם אני דיברנו בשבועות האחרונים, גם פרסמנו על זה מאמר, על העובדה שאנחנו רואים את התופעה הזאת מתרחשת בצהל כל הזמן, אגב זה לאורך שנים, זה לא חדש, של היעדר אומץ לב אזרחי. תופעה של התקרנפות, תופעה של קצינים, קצונה בחירה, בדרך כלל זה קצונה בחירה, שמרכינה את הראש מול מול המרות בתוך הצבא. ורצינו לדבר על זה, על למה קורית התופעה הזאת, למה היא מתרחשת, מה מהותה, ואיך ניתן אולי, אני לא יודע, קשה לגדל אומץ לב, אבל אולי איך ניתן לטפל ולהנחיל את זה לדורות הקצונה הבאים. ועל בדיוק על על התופעה הזאת, אני חושב שארז אולי תפתח אתה, כי אתה כל הזמן, אני מקנא בך, כי אני כל הזמן רואה בגב שלך את הספר שלך עם לסקוב. בעבר הייתי שני ספרים, אחד היה צריך להגיע אליי ועדיין לא הגיע, הנה הוא. אז אני מבקש לטפל בעניין. אז קדימה ארז, תפתח אתה.
כן, אז קודם כל הספר יגיע בעזרת השם, זה רק עיכובים טכניים. אבל אנחנו באמת, אם נתחיל בלהגיד, להביא דברים בשם אומרם, אז כמו שציינת, חיים לסקוב, אחד מהדמויות הכי מעניינות, אולי לא הכי מדוברות, אבל הכי מעניינות בהיסטוריה של מדינת ישראל, ההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל, למרות שהוא עושה הרבה תפקידים נוספים. וחיים לסקוב היה מאנשי הצבא הבריטי, שבן גוריון מביא אותו, ועל הפעם וחמתם של חלק מפקדי הפלמ"ח, הפלמ"ח מצלב, קרבי ויוזמות, מביא אותו ומנחית אותו כראש לשכת ההדרכה, משהו שבהמשך הופך להיות למהד, כי הוא מבין שבין היוזמה והעוצמה והאומץ הלב, צריך גם סדר, ארגון ותהליכים, וככה אותו חיים לסקוב חבר בראש מהד וחבר בצוות ההפעלה, מי שכותב את תורת הלחימה של צה"ל בשנותיו הראשונות, בהמשך הוא מפקד בסיס בית הספר לתשונה בבעד אחד, ובהמשך הוא כמובן גם ראש המטה הכללי של צה"ל, מספיק להיות אחרי זה גם נציב קבילות חיילים ועוד חיילה וחיילה, ואפילו חבר בוועדת אגרנט שישבה על המדוכה לאחר מלחמת יום הכיפורים. והוא מגבש אסופה של מאמרים מתפקידיו הפיקודיים השונים, כולל מתפקיד נציב קבילות החיילים, ממלצות מפקדים צעירים. ובאותו פרק מדובר, שאני מודה שמאז שהייתי קצין צעיר ואחרי זה מפקד בבית ספר לקצינים, אותו פרק מדובר, הוא מדבר על, אולי קצת קשה לקרוא לצופים שלנו, אבל נקריא אולי כמה שורות, זה האומץ הלב האזרחי של המפקד. לכאורה אתה אומר סתירה, אומץ לב אזרחי ומפקד, מה הקשר? והוא אומר ככה, נקריא באמת רק כמה שורות. הוא אומר, אומץ לב אזרחי נבחן רק כאשר לא נעים ולא נוח לנהוג לפיו. כאשר מאבדים חברים, הממונה כועס. רבים המצבים שבהם ללא אומץ לב אזרחי או מוסרי, אין עושים דבר. ואז הוא אומר, לא מספיק, מה שנקרא, להגיד ככה כלאחר יד, ולא מספיק לצאת ידי חובה. הוא אומר, אם אתה מאמין במשהו, הוא אומר, דרוש לשימת מלוא משקל אישיותו של המפקד, דווקא כאשר כל פנימי מזהיר אותו, למה לך? ממילא לא יצא לך כלום. זאת אומרת, לא לשקול שיקולים של כדאיות, לא לשקול שיקולים של פופולריות, אלא האם זה נכון? אם זה נכון, אם אני מאמין בזה, אני אגיד את זה. אם אני אגיד את זה, אני גם אעמוד מאחורי הדברים האלה ויהיה תקיף עד כמה שניתן. הוא אומר פה עוד דבר חשוב, שמתקשר למשפט שלך קודם לכן, איך יוצרים. הוא אומר, אומץ לב מוסרי, אומץ לב אזרחי, פועל לא בעטפה, אלא באקלים שהמפקד הממונה יוצר ומקיים. זאת אומרת, כדי שזה יקרה, כדי שצבא באמת יוכל להצליח, יוכל לאתגר את עצמו, לא ייקשל בקונספציות, צריך שיהיה אקלים שבו אפשר להגיד, ואני זוכר עוד כשהייתי עוזרו של גבי אשכנזי כרמטכ"ל, ואנשים היו הרבה פעמים מדברים על גבי, כמה הוא תקיף, וכמה הוא דעתן, וכמה מפחדים. אני ראיתי איך בדיונים שעשינו, דיונים מקצועיים, גם במפגשים בשטח וגם בדיונים ברמות הבחירות, הוא נתן במעלה בעוד דעה, הוא עודד הבעוד דעה. הוא התווכח עם אנשים שהביאו דעה, גם כשהם היו לצורך העניין האלוף הכי זוטר בחדר. בניגוד למפקדים אחרים שנתפסו כיותר נחמדים, יותר ליברליים, אבל בסוף לא ניתן היה להשמיע לידם שום קול אחר, כי אז פשוט היית מוצא את עצמך מחוץ לחדר. ונסיים בציטוט האחרון שלו, שבו הוא אומר, משפט מאוד מאוד חשוב, הוא אומר, מפקד אינו רשאי להביע את דעתו, הוא חייב להביע אותה. זאת אומרת, עצם הבעת הדעה היא לא בחירה, היא לא משהו של כדאי או רצוי, היא משהו של חובה. ואכן, במקומות שלא ראינו את זה, ויש לצערנו, כמו שאמרת, הרבה מקומות שלא ראינו את זה, אזי בדיעבד אנחנו רואים ששילמנו מחירים יקרים.
תראה, ארז, אני אולי כדי שהצופים, מי שמאזין לנו, ירד קומה ויבין על מה אנחנו מדברים. אז נאמר את הדברים הבאים. קודם כל, אני חושב שלסקוב קבע שבדיון היררכי, הזוטר מתחיל לדבר. אני חושב שזו הייתה המלצה שלו, אחת הדרכים, כדי שלא יושפע מהבכיר. לא הבכיר יגיד את עמדתו ראשון, אלא הזוטר מדבר, וככה זה עולה עד לסיכום של הבכיר. אבל מה הבעיה? עם השנים, אנחנו גדלנו בצבא וראינו איך דיונים מתנהלים. על השולחן כמעט ואין דיון כבר, הכל מסוכם. זאת אומרת, אנשים לא רוצים להתעמת על השולחן של המפקד, ובאים כשהם מסכמים את הכל, וזה הצגה אחת שלמה. אפרופו, אגב, מה ששלחתי לך על המאמר של אמיר אבולעפיה, שאתה הזכרת לי שאתה היית מעורב גם מול אמיר, ודיברת איתו, והיה לכם שיח על המאמר הזה, ואמיר שלח לי בעקבות המאמר שלנו, שם הוא שאל שאלות, וגם דוגמה, הוא הביא כמה דוגמאות לעניין הזה של תרבות הדיונים בצהל, והעניין שאתה תגיע מסוכם, תגיע כבר מסוכם ואל תתווכח בשולחן של המפקד או למשל בשולחן המפקד של המטה הכללי. התופעה הזאת היא תופעה מאוד בעייתית.
רק תאמר אולי לצופנו היקרים על איזה מאמר מדובר, לא כולם כנראה
קראו. אמיר אבולעפיה היה אלוף בצה"ל, ראש אגף תכנון, והוא פרסם כשהוא היה אלוף משנה במסגרת מב"ל, הוא פרסם מאמר שעניינו על תרבות, אני לא זוכר את הכותרת, תסלח לי אמיר, תרבות הקצונה, לא תרבות הקצונה, תרבות ה... בוא נאמר, היעדר כל העניין הפלורליזם. למעשה זה נגע אחד לאחד למאמר שלנו, אם תרצה, הוא עשה שם שאלון, הוא עשה, בדק כל מיני קצונה ושם הגיע לכמה מסקנות. אגב, אני ממליץ לכולם לקרוא את המאמר הזה, הוא מופיע במערכות, אני חושב שאפשר למצוא אותו. עכשיו, תראה, אחת הבעיות...
האומץ להביע דעה עצמאית.
יפה.
זה הכותרת של אז אלוף משנה אמיר אבולעפיה, האומץ להביע דעה עצמאית.
כן. ואני חושב שתקן אותי, לא הרימו אותו על נס בגלל שהוא כתב מאמר כזה. בוא נאמר, הייתה ביקורת על זה, שהוא מעז להגיד דברים כאלה. תראה, אנחנו...
הוא סיפר לי שבסוף המכלל לביטחון לאומי מציגים את העבודות השנתיות של חלק מהחניכים, מגיע פורום מטכ"ל, לא כולו, אבל מגיע מטכ"ל ועוד אלופים מפורום מטה כללי. והחניכים מציגים, סך הכל הקצונה הזאת שיושבת במבל, היא עתודת הפיקוד הבכיר של צה"ל, וכולם אמורים להיות טעלים וכדומה. וממש התעצבנו על המאמר שלו, ממש כעסו עליו, בלי להיכנס לשמות. אבל נזפו בו ואמר לו אלוף בכיר מסוים, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הדברים האלה, למרות שהוא הביא דוגמאות מאוד פרקטיות.
הוא שאל קצינים, הוא עשה סקר,
כן.
תראה, זה דוגמה, מה שאתה אומר עכשיו, התופעה הזאת זה דוגמה קלאסית של התופעה של המים. הרי יושב, בוא נגיד דברים בשם אומרם, לא בשם אומרם, אלא נגיד דברים מרווייתם, במלחמה הזו. יושב אהרון חליבה, ראש אמ"ן, ומדבר על חשיבות הפלורליזם, בחודשים לפני המלחמה, בכנס, אני חושב, במרכז הבינתחומי, כנס הטרור, משהו, ב-ICT. ומדבר על חשיבות הפלורליזם, והחשיבות שיהיה שיח, ומלחמת יום כיפור, ואנחנו צריכים ללמוד. מדבר. בעודו מדבר, מאחורה הוא פועל בצורה פתוחה לגמרי. זאת אומרת, רודנות מחשבתית, חשיבת עדר שבסוף היא נוסרת, הבאנו את זה גם דוגמה במאמר, היא נוסרת, ואתה אומר, רגע, תגיד, אז מה הרעיון? אז אתה רואה שמבינים, כולם מבינים, שזה בונטון, נגיד, אנחנו רוצים להיות פלורליסטים, אבל כשזה מגיע למבחן, אף אחד לא רוצה שיסתרו אותו וזה, ואומר, אני שמה, וכך היה, והדוגמאות, מי שרוצה, שיקרא בפרסומים, איך חומת יריחו התקבלה, ואיך הזרות התקבלו, ואיך הדברים עברו בעניין של המודיעין. ככה זה מאוד פיקודים. תראה, אני הגעתי למסקנה קשה. כדי להיות מפקד, הבעיה זה בעיה סוציאלית, כי אתה מפקד, אתה רוצה גם לקבל איזה פינה חמה אצל הפקודים שלך, כאילו אתה רוצה שכולם יגידו שאיזה גדול אתה וזה טוב וזה. כדי להיות מפקד, אין לך ברירה, אלא להיות בנתק, כאילו לא להיות חבר של החבר, לא להיות בקרבה לפקודים שלך. רק ככה תוכל לממש את הסמכות שלך בצורה נקייה. ונגיע למסקנה הזאת שאתה מדבר עכשיו, ואני רוצה להראות דוגמה לפני שתמשיך את הירז. הדוגמה שהכי צורמת לי הייתה התפתחות של תפיסת הניצחון ותרש תנופה. גדי שהיה רמטכ"ל, הייתה לו תפיסה, היה תרש גדעון, הייתה תפיסה, אנחנו מכירים, אנחנו היינו חלק מהדברים, אז מכירים. הגיע אביב כוכבי, עשה סדנה שבסופה של כמה חודשים, בסופה גיבש תפיסת ניצחון, ובוא נגיד בלשון המעטה, אני כתבתי יחד עם זה עם יובל בזק, כן, ניתת רוב במין יובל בזק, תמיד כשאני משקיר את שמו אני מזכיר גם את שם בנו, גיא שנהרג. בכיסופים בשביעי בחודש, בגדוד 51. ואתה רואה שהוא למעשה הפך לגמרי את תפיסת הפעולה של גדי. עכשיו, אלופים שהיו עם גדי, היו איתו, לא, כאילו, לא ראיתי את ההתנגדות שם, זה קיבלו. הגיע אביב כוכבי, עושה תפיסה הפוכה, דממה. וזה אני שואל, תגיד, בזמן אמת אני שאלתי, גם שאלתי את גדי, תגידי, איך זה שאותם קצינים, זה אותם קצינים, אותם מינויים, ופה אני שואל אותך את זה, איך זה שהם מגיע רמטכ"ל חדש, והופך את הכל, ואף אחד לא מתווכח, כאילו אומרים, קיבלנו, הנה יש לנו תפיסה חדשה, ובואו נתקדם קדימה. זו תופעה שהייתה מאוד מאוד קשה בעיניי. יש לי הערכה למה זה קורה, אבל נדבר על זה עוד מעט, ותגיד לי, אם יש לך עוד דוגמאות, או שאתה רוצה להתייחס לדוגמאות האלה.
תראה, דוגמה קלאסית, שהיא ממשק של העולם הביטחוני, העולם היותר המסחרי, התעשייתי, זה באמת הדוגמה של כיפת ברזל. למעשה התפיסה הנוהגת הייתה שלא ניתן ליירט רקטות קצרות טווח בגלל הזמן הקצר מדי בין השיגור לבין העירות. זאת הייתה התפיסה הנוהגת. ואת התפיסה הזאת החליטו לאתגר במפעת, אותו מרכז פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות שהוא גוף של משרד הביטחון, יצא בכל קורא לתעשיות. מי שמוביל את זה זה מי שהוא אז ראש מו"פ ממחקר ופיתוח, תת אלוף דני גולד, והוא דוחף את התעשיות ומאשר תקציבים ובאים אליו עם כל מיני רעיונות יצירתיים, והוא נקרא כדי לתת לזה להתקדם מחוץ להתנגדות המערכתית, הוא מעגל פינות. הוא לא גונב, הוא לא משקר, הוא לא לוקח כסף הביתה, הוא לא מחלק מתנות למקורבים. הוא מאפשר יצירתיות חשיבתית ופיתוחית. וככה מתקדמת ומתקדמת לה מערכת כיפת ברזל. בערוץ השני, מחליט מבקר מערכת הביטחון לעשות ביקורת על התהליך הזה. ואני מקווה שאני לא טועה וזה מבקר מערכת הביטחון ולא מבקר המדינה, אבל מקסימום אני אתקן את עצמי אחר כך. אבל מתבצע תהליך של ביקורת, והתהליך של הביקורת, שהוא בודק פרוצדורות, מחליט שהעסק יתבצע בצורה לא תקינה, ודני גולד פעל בצורה פלילית, וצריך מה שנקרא ממש לפעול כנגדו, פיקודית, משמעתית. וככה מתקדמים להם שני ערוצים, כמו שני קווים מקבילים שלא נפגשים. ובסופו של דבר, בסמיכות די גבוהה, מקבל דני גולד והצוות את פרס ביטחון ישראל על כיפת ברזל, ומקבל את דוח הביקורת שבו הוא נשפט או מוקה על אופן פעולתו. עכשיו, אם דני גולד, וקל להביא פה דוגמה מדבר שהתפרסם ונאמר ולא צריך להלבין, להפך, זה להביע הערכה, אם דני גולד היה נבהל והיה מנסה להיות פופולרי, וכשאמרו לו מפקדים שלו תעזוב את זה, הוא היה עוזב את זה, וכשאמרו לו מנהלים שלו אל תשקיע בזה עכשיו עוד שקל, לא היה משקיע בזה עוד שקל. איפה היינו ניצבים היום? אז עזוב דיון נפרד אם כיפת ברזל טובה ליהודים או לא טובה ליהודים, נשאיר את זה לפודקאסט אחר, אבל זו דוגמה קלאסית, לדוגמה חיובית, לאיך אומץ לב אזרחי, איך אומץ לב של מפקד איש מתוך המערכת, שלא פועל באותו אישור קו ולא חושש להביע דעה, ומצליח לרתום אחריו עוד גופים אחרים, מביא להישג פנומינלי ש... משפיע דרמטית על ביטחון מדינת ישראל בכלל. ועכשיו תיקח את זה להפך. האירועי פוסט השבעה באוקטובר, נרצה ללכת אחורה, זה אירועי טרום מלחמת יום הכיפורים, ויש עוד הרבה דוגמאות נוספות, כאשר כולם מתיישרים לאן הולכת האווירה, והרבה פעמים, זה באמת כמו שציינת אהרון חליבה, הרבה פעמים זה מפקד דומיננטי, אלי זעירה של מלחמת יום הכיפורים, ש... דורס את חוות הדעת של המוסד, דורס את חוות הדעת של קצינים מודיעין פיקוד הרום שמנסים לחשוב אחרת, ומסביר לכולם שהם לא מבינים ורק נתיק את דרכו היא הדרך, ושאר האנשים במערכת מתיישרים כי בסוף הוא מקדם אותם.
אתה נגעת בנקודה, הוא מקדם אותם, ופה היא נקודה לאחת הסיבות, אבל לפני שניגע בה הוא מקדם אותם, אני רוצה לומר, אומרים על השביעי לחודש, שאומר, אמר מי שאמר, מי שהתייחס למאמר שלנו ואמר, רגע, אנשים באמת האמינו שחמאס מורתע. ואז אני אומר, זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הדוגמה. זאת אומרת, הרי איך אנחנו משכנים? אנחנו לא רוצים לפעול בניגוד לאמונה שלנו, ולכן אנחנו מאמינים בדברים. אז העובדה ש, בוא נגיד, רצף גדול מאוד של קצונה, מזוטרה עד בחירה, התייחסו לתצפיתניות למה שהמודיעין שהיה, התייחסו למידע שהיה, ולא נתנו לו להשפיע, ואמרו, אז להגיד שהם האמינו באמת שחמאס מורתע, למרות העובדות האלה, והתופעה הזאת שאתה מאמין במשהו, כשהעובדות הן הפוכות, יש לה שורש בעניין הזה שלה, לא רוצה להתעמת עם הממונים עליך, לא רוצה להתפוצץ עליהם, ואז אתה מגיע לסיפור של הקידום. מה אני תגיד לי, אני סגן אלוף, אני רוצה עכשיו להתקדם, יש לי זה, ואני יודע שכל המערכת היא כזאת, ואני יודע שאם אני אתחיל לזה, כשאתה בסוף הופכים אותך לנודניק התורן, אז אני אגיד, שמע, אנחנו לא רוצים את הנודניק הזה לקדם. לא, עזוב אותנו, שים אותו... זה הסיפור. והמחשבה, כאילו, זה תופס, אגב, אני אומר לך, גם במחלקת הבקרה שהוקמה באמן, הרי גם כשיש לך נודניק תורן, שהוא המקצוע שלו, נעזוב, אנחנו לא דנים על מחלקת הבקרה, אבל כשהמקצוע שלו הוא להיות מאתגר מקצועי, אז כמה הוא יכול להיות מאתגר מקצועי? בסוף הוא אומר, תגיד לי, וואלה, אני גם רוצה לעזוב מחלקת הבקרה, להיות תת-אלוף, להיות מפקד כוחות, אני יודע, קצין מודיעין ראשי, לא יודע מה. אתה יודע, כל אחד רוצה להתקדם. שיטת הקידום הזאת היא בעייתית מאוד. הבעיה מתחילה ונגמרת בעובדה שבצבא אין שום בקרה על המינויים זולת התהליך הפיקודי. זאת אומרת, שמו סדנאות, איך קוראים לזה, מרכזי הערכה, הוסיפו את הדברים האלה. בסופו של דבר זה הציר הפיקודי, יש לך מפקדים, ואם מפקד מסוים לא רוצה להיות קצין, ילך להגיד לבית דיון מינויים, להגיד לו, שמע, אל תקדם את הדבר הזה, אנחנו זה עושים הסתחבקות, כי אין שום בקרה אזרחית על המינויים בצה"ל, אנחנו יודעים, הדבר, הבקרה האזרחית היחידה, זה מתפקיד אלוף משנה, שזה אישור לשר הביטחון. איזה כלים יש לשר הביטחון כבר? מה הכלים שלו? מה הוא יודע מה קורה שם שנים אחורה? קשה מאוד. וזה משהו, זה זרע החולה שהיא למעשה מאפשרת את התופעה של היעדר אומץ לב אזרחי, ומגבירה אותה, היא כאילו עוזרת לה ומצמיחה אותה. והיא, אנחנו בבעיה, ואני חושב שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזו, גם במלחמה הזו, וגם עכשיו, אני רוצה לומר לך, ארז, גם עכשיו כשמדברים על כניסה לעזה, על איך נכנסים, ואנחנו שומעים את ה... שלא יובן לא נכון, אנחנו בעד שיהיה ויכוח. זאת אומרת, זה לא שאין ויכוח בתוך הצבא, אבל מחוץ הצבא יש ויכוח, נגיד בין הרמטכ"ל ובקבינט, שיהיה ויכוח, אבל בסוף שיתכנס הדברים, שילכו. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, רגע, מה, הרמטכ"ל זה חזות הכל, מבטא את הכל. אין קצונה בצבא שחושבת קצת אחרת, משהו? דממה. ופה אני תוהה, ארז, איך זה שיש לנו? בוא נגיד, קצונה בחירה, מח"טים, מפקדי אוגדות, מפקדי פיקודים, קצינים במטה הכללי, וכולם מתיישרים גם פה בסיפור של עזה? גם פה אנחנו רואים התיישרות? איך אתה רואה את הדברים האלה?
אז תראה, קודם כל רציתי לאתגר אותך, אבל כבר העלית את זה, להגיד את הדוגמה של הנה הרמטכ"ל שאומר את דעתו כנגד עמדת הדרג המדיני, לכאורה זה אומץ לב אזרחי
משהו. לא, זה דוגמה אחרת, אתה יודע, זה משהו, תקשיב
את הדבר. אבל, בדיוק, אבל על זה אפשר לומר שני דברים. אחד, הוא כבר לא צריך שהם יקדמו אותו לפי מקום. החיבוק והגיבוי שתקבל מנהיגי התקשיב. ציבורי שמזדהה מאוד עם חלק מאותם דברים, הוא אולי אפילו הוא הפוך מהאומץ לב, הוא את הדברים שמסתדרים טוב עם שורת המקלה ולא נשבור את השורה. אבל איך אני מסביר? אני מסביר אותה בשלושה רכיבים. הרכיב הראשון הוא הרכיב המערכתי, כדי שניתן יהיה לגדל ולפתח אומץ לב וסיפורי, כמו שאמר גם לסקוב שהקראנו קודם לכן, צריך לייצר את האווירה ואת התנית. כל אחד מאיתנו בשנים שלו כתפקד, בתפקידים שלו כתפקד, האם הוא דאג שדעתו תשמע ומתוכנים בעד חופש דעות, אני אומר את דעתי ואתם מקבלים אותה, או שהוא באמת רצה לשמוע ורצה להתייעץ ורצה לקבל לפעמים גם את העצה של הסמל הזוטר, שמעתי הבוקר, פודקאסט של גדי טאוב עם פרופסור שטיינמינץ. הוויכוח הגדול שהיה לו עם זאבי פרקש על העניין הזה של הגרעין בסוריה, שפרקש אומר לו, אתה מה שנקרא סמל בגולני.
פילוסוף.
פילוסוף, מה אתה מבין במודיעין לאומי? ושטיינמינץ מגלה אומץ לב אזרחי ואומר, אני אמנם רק רב סמל בגולני, אבל דווקא בגלל שאני פילוסוף, אז העניין הזה של להטיל ספק הוא אצלי מפותח יותר, כנראה יותר מכפי שהוא מפותח אצלכם, ונאבק על דעתו. אבל זה באמת דוגמה שבבחינת היוצא מן הכלל. הרבה פעמים כשבא הגנרל ובא ראש אגף המודיעין ואומר את הדברים ככה כאמת יצוקה עם טון רציני ועם מצגת תומכת, קשה מאוד להתמודד. אז אחד זה באמת...
כן, כן. אתה רוצה
לשלים, ארז? אז אני אומר, הדבר הראשון הוא באמת העניין הזה של יצירת התרבות הארגונית שמאפשרת. זאת אומרת, אני לא מדכא את מי שאמר דברים נגדי, להפך, אני אומר, תקשיבו לו, אני לא חייב להסכים איתו, זה לא שאם הוא אמר משהו אני קופץ ואומר וואו, אבל אני רוצה לשמוע את דעתו, אני רוצה להתווכח איתה, כי מעצם הוויכוח אני גם מחזק ומלבן את דעתי. הרי ידועה אמרת חז"ל שאין הסכין מתחדד.
מתחדדת על
הרבה חברתה. זאת אומרת, רק החיכוך הזה הוא זה שיוצר את הניצוצות.
תראה, ארז, אני חושב שאחת הדוגמאות המאלפות, אגב, זה הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה. אגב, בתמונת המאמר אצל אמיר אבולעפיה, מופיע תמונה של גודריאן. גודריאן היה מפקד מהמצטיינים, ואני עוד זוכר, קראתי ספר שלו כשהוא היה מ"פ במלחמת העולם הראשונה. היה מצטיין, והוא אתגר כל הזמן, למרות שכאילו אמרו, רגע, תקשיב, והיטלר היה כאילו הפיקוד הגרמני הבכיר, והיטלר עמד בראשו בזה בשלב מסוים, הוא מינה את עצמו לכל התפקידים האפשריים. אז, והיה פחד כאילו לכאורה, היה פחד להתעמת עם היטלר, הוא התעמת איתו, וזה לא הפריע לקידום שלו, כי בסופו של דבר כשהיטלר היה צריך מפקדים רציניים, היה לקח אותו, והוא לא היחיד אגב. רונשטט, כן? רומל. התעמתו, ואתה יודע, התעמתו, רומל גם שילם בחייו, אבל זה על משהו אחר, כי הוא השתתף לא יודע אם השתתף, אבל היה תמך במשרד ההתנקשות ובמרד שהיה ביולי 44. אבל קצונה בחירה רצינית מאוד, מאוד רצינית, וזה היה חלק מהאתוס אני רוצה לומר לך, זה חלק מהאתוס של, של הוורמאכט, של הגרמנים אז, של הצבא הגרמני. אז, במלחמת העולם השנייה, זה היה האתוס שלהם, לעמוד על דעתם, כבוד, כבוד של הקצין הפרוסי, לעמוד ולהגיד את דעתו בלי מורא בכלל. וגם מול היטלר, למרות שהוא היה כאילו, הוא כאילו סלד לאתוס הפרוסי הזה, כאילו הוא רצה להתחיל הכל מחדש, אבל עובדה שהם עשו את זה, וזה חלק שילמו מחירים. הבעיה אצלנו, אם לעשות את האנלוגיה, אצלנו אין כמעט מי מוכן לשלם מחיר. חוץ ממך, אז אתה, כאילו אנחנו לא מדברים עליך בדיון הזה, אבל מי מוכן לשלם מחירים? מי מוכן להתעמת עם העניין? להתעמת עם ה... עם התזה שאנחנו מכילים את חיזבאללה, שאנחנו מכילים את חמאס וזה, להתעמת עם זה, ולהיות מסוגל לשלם את המחירים האלה. ולהגיד, בסדר, אני אשלם את המחיר. כאילו, כולם אומרים, כאילו, השיח הוא, אנחנו חשוב לנו שזה פלורליזם, ותגידו, וזה שום דבר. מצד שני, ברור לנו לגמרי שאם אתה תגיד את דעתך, תמצא את הדרך החוצה, אנחנו יודעים את זה. אז זה כאילו, המסר עובר בלי להגיד אותו בצורה מפורשת.
אז זה באמת העניין, הסעיף הראשון והמהותי הוא יצירת אותה סביבה תומכת, ודוגמה שנתת את הדוגמה מצוינת, במקומות שצבא היה מקצוע, הבינו שצריך לפתח את השיח המקצועי, ולכן ראית את זה בגרמניה לצד הבעיות האחרות. ראית את זה גם בצבא הבריטי, שמצד אחד הוא צבא קשוח ומרובע, מצד שני כשמגיע דייוויד סטרלינג, אותו מייג'ור פצוע, ומדדה דרכו לתוך מפקדת הכוחות הבריטים בקהיר, ובא עם רעיון של להקים יחידה מיוחדת, אז אומרים, אוקיי, יש פה רעיון טוב, בוא ננסה לפתח אותו, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, גם מהמורשת הבריטית, ואתה ראית את זה גם לפני וגם אחרי, בכתיבה צבאית, באמירה, הרי מה העניין של כתיבה צבאית? אולי לא מליבת הדיון היום שלנו, אבל דבר קשור בדבר, כי... כשאתה כותב את דעתך בצורה מקצועית, אתה א' צריך עומק והעמקה. שנית, אתה צריך לעמוד מאחורי הדברים. זה מה שנקרא מילה כתובה, יצא ממך, היא כבר מסתובבת לה ברחבי ה... כן, כן, אתה אומר, מי כמונו יודע. אבל העניין הזה, הדברים קשורים, זאת אומרת, אין תרבות של פלורליזם, אין תרבות של שיח ואמת מקצועית, שקצין יודע שהוא מחויב להביע את דעתו ולכתוב אותה והוא ייבחן עליה גם אם צריך ויכול להיות שעוד כמה שנים יזכירו לו משהו שהוא כתב, אבל בסדר גמור. העניין השני הוא באמת אותה תרבות של תלות, מה שכשהיינו צעירים קראו לזה עמוס, עיתוי מזל וסוס. זאת אומרת, כדי להתקדם אתה צריך את העיתוי הנכון, צריך קצת מזל, אבל אתה צריך את הסוס, זאת אומרת אתה צריך שיהיה לך את המפקד שמוביל אותך, שמושך אותך, ולכן אתה צריך תמיד להסכים איתו, ותמיד צריך לתמוך בדברים שהוא אומר.
להתווכח איתו.
כן, ולא להרגיז אותו ולא להתווכח איתו. אז זאת סוגיה שנייה. והסוגיה השלישית היא אותה תרבות, סליחה, אותה תרבות פסאודו-תקשורתית שהולכת ומתפשטת בצבא בשנים האחרונות. שוחחנו בדיוק לפני הפודקאסט היום על אותו מאמר שכתב נגדי, כתב צבאי בכיר, בגלל דברים שאמרתי או שעשיתי. ובקרב הקצונה הבחירה, העניין הזה של מה יכתבו עליי ומה יגידו עליי, מתוך הבנה שזה בסוף מה שיגיע לרמטכ"ל, מה שיגיע גם לשר הביטחון, לקצינים שצריכים את אישורו, והכל הוא תהליך אחד כולל ושלם, שבסופו מה שאתה פוגש זה חוסר אומץ לב אזרחי. אתה פוגש בסוף גם הרבה כיתורים. היה פורום של סגל הפיקוד הבכיר אחרי מלחמת לבנון השנייה. בעצם כשחלוץ מסיים את תהליך התחקירים, הוא אוסף את סגל הפיקוד הבכיר, זה מאלוף משנה ומעלה, ומציגים להם ככה את עיקרי התחקירים המרכזיים. הצבא הזה היה מאוד טעון, מאוד תוסס אחרי המלחמה, אחרי הרבה מאוד האשמות ולכלוכים הדדים שהיו, וקצינים שתדרכו נגד קצינים. ועולה על הבמה אחד מאלופי המשנה בשלב ההתייחסויות, ואומר לרמטכ"ל, אז דן חלוץ, אומר לו הרמטכ"ל, היו פה שני כנסים היום, אחד כאן באולם, אחד בחוץ בדשא, ההוא שבדשא היה הרבה יותר מעניין. עכשיו, מה הוא התכוון? בחוץ, כל האלופי משנה ותתי אלופים, אמרו אמת, דיברו אחד עם השני על מה לא בסדר, ומה לא תקין, ומה צריך לעשות, ומי צריך לא להיות, ואת מי צריך לשלוח הביתה. ובפנים הציגו מצגות יפות ולקחים.
ענפים, אני, דוגמה הזאת, אני אביא אותך, מהמלחמה הזאת, לא קיבלתי אישור להגיד את הדברים בשם אומרם, אז אני אגיד את זה. קצין בכיר בצבא, עלה ודיבר בכנס של עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, שהיה לפני כמה חודשים, ואמר דברים קשים, ירד מהבמה, איך אמרת, בדשא, באים אליו עשרות ואומרים לו איזה יופי, איזה זה, אמרת מה שאנחנו חושבים, הכל זה. ואז אני, כשהוא מספר לי זה, אני אומר לו, תגיד לי, למה הם לא קמו לדבר? זאת אומרת, אתה אמרת, אבל הם תומכים בך, וישבו כמו דגים בדיון, דגים. ובחוץ מספרים לך, וקיבלת מסרונים, וקיבלת זה, כמה אתה גדול וכמה אתה גדול. אין תופעה, באמת בעיניי, זו תופעה בזויה. זו תופעה שצריך להוקיע אותה, שלא יהיו שני כנסים כאלה, אחד בדשא ואחד באולם. ובסופו של דבר, אני מנסה לחשוב מה יכול, כאילו אני אומר, אוקיי, הגענו לצד, נגיד, מה, איך אנחנו מזיזים את זה קדימה, איך אנחנו עושים את זה. ואני חושב שליבת העניין זה בנייה של אתוס בצבא, שכמו של הצבא הגרמני, של, שאני לא יודע מה, אני לא מכיר את הצבא הגרמני עכשיו, אבל במלחמת העולם השנייה זה נושא מחקר שלי הרבה שנים. כמו בצבא הגרמני של מלחמת העולם השנייה, יש דברים שלא, אנחנו לא, זה, ניקח את הדברים האלה. האתוס הזה של לעמוד על דעתך,
יש כבר כאלה שמאשימים אותנו שאנחנו עושים דברים אחרים כמו הצבא הגרמני, אז אתה מתכוון למקצוע.
התכוונת למאמר של אלוף פיקוד מרכז, כן, של הארץ, כן, אובר קומנדנט, ואני אומר אנשים, ואני קשה לי לחשוב שגדעון לוי לא מכיר היסטוריה, אבל בוא תקשיב, אני בז לדבר הזה, כאילו אתה לא מבין איפה אתה חי. אבל לא, לא, אנחנו, זה, לא נסתה מזה, אני פשוט רוצה את האתוס הזה. את האתוס, רק תוציא לי, תבודד לי אותו, תביא את האתוס הזה, ובוא נראה איך אנחנו מנחילים אותו לקצונה בצהל. שכשאתה עומד על דעתך, אתה נחשב לגיבור. ולא רק כשאתה הולך ויורה, לא יודע, בעזה במישהו, אוקיי? זה מה שנחשב צריך להגיע. אז אני ראיתי שאתה יודע, את הספר של לסקוב אני קראתי פעם, גם היה לי אותו פעם, ראה לי אותו. אבל שזה יונחל בבתי הספר ובקורסי הקצינים וזה. אני לא יודע אם אפשר, את האתוס איך מפתחים. אומץ לב, נראה לי שקשה מאוד ללמד, אוקיי? קשה, זה צריך להיות טבוע בזה. אבל כשאתה גדל בסביבה כזאת, יכול להיות שאפשר אולי להגבר את הזרעים האלה, להפוך אותם לעצים חסונים.
תראה, אני חושב שקודם כל יש לנו זרעים טובים. כי אם בעבר באמת מפקדים כל הזמן השתדלו להיות בסדר ולדאוג שהביקורת תעבור בסדר, שהדוחות יהיו בסדר, שהם לא יבלטו מה שנקרא לא בדוח משטרה צבאית ולא בדברים שליליים אחרים, כי הם הבינו שדרך זה הם התקדמו בשנים שצבא שלא נלחם ולא התאמת. והיו תקופות שהצבא שלנו ממש התחלק לשניים, גם שהצבא היה בסוג של לחימה בעצימות נמוכה, אם זה בתקופת דרום לבנון, ואחרי זה בחלק מהתקופות ביהודה ושומרון, אבל אלה היו בעיקר יחידות החי"ר, זאת אומרת רמות הפיקוד של יחידות החי"ר, כי היחידות האחרות לא פעלו כמסגרות אורגניות כמעט, ולכן יכולת לגדול בשריון כמפה, מגד, מחת, אולי מפה עוד היית מתחכך, אבל מגד, מחת, ואפילו עד מפקד אוגדה, ולהיבחן רק על התרגיל, ורק על הביקורת אקה, ורק על הדברים הנוספים. אני חושב שבשנתיים האחרונות, דרג הפיקוד הזוטר שלנו, שהוא כבר לא כל כך זוטר, כי היו מחתים שבתחילת המלחמה היו מחתים, והם הם כבר מפקדי אוגדות, הראשון, או כבר לא הראשון, מספר מפקדי אוגדות כבר אמנו לאלופים, ומגדים שכבר עוד מעט יהיו מחתים, זאת אומרת, יש פה דור שלם שגדל על לחימה, גדל על תעצומות נפש, גדל על לעשות דברים מסוכנים ומסובכים, והציפייה היא שהדור הזה גם יגדל את האומץ לב האזרחי, כמו שאתה אומר, שיגדל את אותו אתוס מקצועי. עכשיו, זה יקרה, זה יכול לקרות בשני דרכים. דרך אחת, שמלמעלה ישדרו להם את האווירה הזאת, ישדרו את אווירת הפתיחות, יעודדו את הפתיחות, ייצרו את אותו אקלים ארגוני שדיבר עליו לסקוב. זאת אופציה אחת. האופציה השנייה, זה סוג של ניקוי אורוות. אומרת, בוא, יש פה גוורדיה ותיקה שצריך להזיז אותה הצידה, צריך להצמיח מחדש מפקדים חדשים, נועזים, נקיים, שהם גם יצטרכו לפתח גם את אומץ הלב האזרחי לצד הכלים ולצד היכולות האחרות שלהם. אבל אולי כדאי שבדיון נפרד נדבר על פיתוח הקצונה בצה"ל, כי זה באמת נושא כואב וקשה.
אני חושב שכאילו, אתה רוצה להשלים, אנחנו נארוז את הדיון? נארוז אותו, התכוונתי בזיין.
אני רק אומר שאין ספק שאם יש משהו אחד שבאמת משנה מציאות של ארגון, כמו צבא, זה העניין של הריבוי הדעות, של ההתחכות של הדעות, של האומץ להביע דעה, ואת זה אנחנו צריכים לעודד. אנחנו, לא רק אנחנו כדברנים, אלא אנחנו זה המערכת. אני מאוד מאוד מקווה שהדברים יפלו על אוזניים קשובות, לפי כמות התגובות האוהדות והמתדיינות שקיבלנו ביומיים האחרונים על המאמר שפרסמנו, נראה לי שזה באמת נושא שהוא מובן.
תראה, אני, שלא יובן מהדיון שלנו, שאנחנו מעודדים חוסר משמעת בצבא. זאת אומרת, פעם שהתקבלה החלטה, וזה הבסיס לכל ההיררכיה הצבאית, פעם שהתקבלה החלטה של מפקד, נגמר, אתה מבצע אותה כאילו היא החלטה שלך. אגב, ככה צריך לעשות גם פעם שהתקבלה החלטה של קבינט, הרמטכ"ל צריך לבצע אותה כאילו שהיא החלטה שלו. זה האתוס שצריך גם להבין, וכמובן, להתווכח עד שיש החלטה, ולשים דעות שונות, ולהתריע, ולעשות הכל, זה מצוין. אנחנו צריכים לפתח את שני האתוסים האלה, שיהיה ברור לכולנו לאיפה אנחנו צריכים. אנחנו אוהבים את הצבא, חושבים שזה תעודת הביטוח של המדינה, ואין לנו, אין לנו אנחנו חייבים לטפח את התכונות האלה, ולשפר אותו ולשכלל אותו ככל שניתן. אז ארז, נגיד לצופים שלנו תודה רבה, וניפרד כידידים, ועד הפודקאסט ה-12.
תודה רבה.
תודה לכולם.